יוצר הסדרה נפתלי גליקסברג איתנו על הקו. שלום אדוני.
שלום, לפני שנתחיל, הערב בתשע ורבע בכאן 11, הפרק השלישי בסדרה בשם הביטחון, שעוסק בשאלה מערכת היחסים בין בית המשפט העליון למערכת הביטחון. בוקר נפלא לכם.
בוקר, צהריים טובים. נפתלי, מה רצית? אני, יש לי הרבה ביקורת על הסדרה, ויש לי גם להתווכח אתך, אבל קודם
ראית,
כל...
ראית, רגע, רגע, ראית?
ראיתי, בוודאי.
יופי,
נדע. ודאי, מה נראה לך שאני לא רואה? אני,
לא, כבר, אתה יודע, יש כאלה ששיברו קולמוסין בלי לראות פרק.
לא, אני יודע, ידידי הטוב קלמן ליבסקין שגם כתב, אני דיברתי איתו תוך כדי גם על הסדרה, ראיתי מה שיכולתי לראות, לא ראיתי את כל הפרקים, ראיתי, טוב, אבל ראיתי שלושה פרקים.
גם אני ראיתי חלקים וגם לי יש שאלות, ברשותך, אבל הראל תתחיל.
אני לא, אני קודם כל רוצה להבין את ה... קודם כל רוצה להבין את הרזון דאטרה של הסדרה הזאת, כי בעצם... למה לתת להם לדבר כאילו בלי, 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 בלי להתיח בהם את ה, את ה, באמת את השאלות הקשות? כי אנחנו נמצאים פה בוויכוח שהוא כבר מעל 30 שנה.
תראה, אני, שאלה, איך עושים רעיון כדי לחטץ מהמרועיין שלך את מה הוא חושב? באמת, יש הרבה טכניקות. הבחירה המודעת שלי, ואם אתה מכיר עבודות אחרות שלי, לי אין בעיה להתעמת עם אנשים. הבחירה המודעת שלי בסדרה הזאת הייתה לא להטיח בהם כלום, אלא, אתה יודע, לעשות הפוך. דברו. דברו כאוות נפשכם, כדי שנשמע באמת מה אתם חושבים. ולכן אני חושב שזה היה מהלך נהדר, מדי שמדובר באנשים חכמים, מתוחכמים, ואם הייתי מגיע לאימות והתחה, לא בטוח שהייתי מחלץ את זרם התודעה שביקשתי לחלץ בסדרה הזאת. אני חושב שמי שרואה את הסדרה, רואה את השופטים as is, וזה דבר מדהים, הראל, תודה, לשמוע את ברק חוזר בו, אומר טעיתי, לשמוע יהירות של שופטים as is, זה דבר לא מובן אליו בכלל, ואני חושב שהסדרה עושה דבר מקסים, בזה שמצד אחד היא לא מתיחה, מצד שני, היא חושפת שופטים, מה הם חושבים?
אגב, אני מסכים עם המסקנות, אגב, של קלמן, אני חייב לומר שהשופטים יוצאים, מתנסים, מנותקים,
יעירים. אבל אתה גם מסכים עם קלמן שהוא כותב שבאתי לברך ויצאתי מקלל, ואתה מסכים עם קלמן שזה יצא
למרות מתעצבן?
אני ולא בגללי, נו באמת.
לא, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, אני קודם כל הצבנת אותי, קודם כל הצבנת אותי ברעיון הראשון שלך לאיתי שטרן. שמעת, אני...
לא קשור.
לא, רגע, אבל אני רוצה... אתה מדבר על עיתון הארץ או שאתה קודם כל תבוא תגיד, תדבר מה שאתה רוצה, הרי בוא נסכים דבר אחד, הסיפור של בית המשפט העליון הוא הרבה יותר גדול מבית המשפט העליון, והסיפור של אהרון ברק הוא הסיפור שמשפיע הכי הרבה על הפוליטיקה הישראלית.
לא הכי הרבה, ביבי משפיע על הפוליטיקה הישראלית.
אני חולק עליך, ב-79, אתה לא הכנסת את זה, ב-79 ברק מעביר את כל עבירת ניגוד העניינים משופטים לאישי ציבור, זה חלק מהסיפור הגדול שמה שאנחנו...
אתה באמת חושב שאהרון ברק משפיע על החברה הישראלית?
מאוד. כן, אני חושב שאהרון ברק, אני חושב שהחברה הישראלית, שמה שאתה לא הבנת בסדרה שלך, שמה שאהרון ברק...
אני שמח שאתה מסביר לי מה אני לא הבנתי.
אני חושב...
בוא נדבר שיח אחר, בבקשה.
אתה יודע מה, בסדר.
אל תסביר לי מה לא הבנתי.
אתה יודע מה, לא אגיד לך לא הבנתי. אני, שאני שומע את העליונים, כן? מדברים על זה ששיקול דעתם והרכיהם לא נכנסים אלא בענייני דעת, אני חושב שזה מאוד מאוד נוח להם להגיד את זה, כי בענייני דעת הם יכולים להצביע על אלה עם הכיפות, אבל בעניינים אחרים הם לא יכולים, כאילו, לא יכולים לדבר, אבל בוודאות שברגע, אתה יודע, יש את המשפט המטורף הזה של דנציגר, שאומר, האם חוק שמושג ברוב יחסי נמוך בכנסת, הכנסת חשובה יותר מבית המשפט העליון, מהפרשנות שלו? וזה שאלה, ופה הייתי...
אראל, אבל אני יש לי שאלה פשוטה אליך. מי הביא את המשפט הזה של דנציגר למסך? מי? אני, נכון?
כן.
נכון, אני הנחתי אותו לצופט, תראה איך דנציגר מדבר. נכון, רבע שעה לפני כן הבאתי שופט שאומר בדיוק הפוך מדנציגר. וכמה שזו סדרה שמיועדת לאנשים אינטליגנטים, אז אנשים מגיעים למסקנה שלך שיש בעיה. האם זה לא מספיק עוצמתי? האם אני צריך לבוא עכשיו עם קונגו ולדחוף את זה? בשביל מה? תניח לפעמים דברים והם זורחים כשמש ביום בהיר, במקום לריב.
לא, זה לא עניין של לריב, אף אחד לא רוצה לריב. אני גם לא רוצה לריב איתך. אנחנו מדברים, לא, אני מדבר איתך פה, יש פה תזות, יש פה תפיסות עולם, ותפיסות עולם שגם מנומקות וערכיות, והם לא, ואתה יודע, אנחנו נמצאים בקצה עכשיו של הוויכוח, אנחנו לא נמצאים בראשיתו.
אני חושב, נפתלי, עד עכשיו, אני רוצה בכל זאת להגיד משהו, כי אני חושב שיש משהו, מנסה לשאול אותך, ושנוגע לסנטימנט הבסיסי, של תחושה של הרבה אנשים בציבור, שאי אפשר להתווכח מהתחושה הזאת. והשאלה אליך, התחושה, שבית המשפט העליון לא מייצג אותם, בגוונים שלו, באופן שלו, בהחלטות שלו, בפרואקטיביות שלו, וכן הלאה. אולי פעם יותר, בתקופת אהרון ברק, אבל גם היום הם עדיין מרגישים את זה. בוא ננקה שנייה את השימוש, שהימין עושה הרבה פעמים בבית המשפט העליון, שנוח לו, כן? אבל עדיין אני רוצה לשאול אותך מהחוויה שלך עם שופטי העבר. האם המצב היום דומה? האם הוא השתנה? האם אתה חושב שהיום כשאתה מסתכל, כי מה שמעניין זה מה אתה באופן אישי עסקת מזה, כי לראות השופטים מדברים, יש בזה הישג, זה מאוד מאוד יפה. אבל בוא ננסה להבין מה זה אומר עלינו.
תראה, זה אומר עלינו, קודם כל, אין לי מסקנות של שחור ולבן. לכן זה סדרה של 5 פרקים, והיא מוליכה מהלך מורכב, מורכב תמטית, מורכב רגשית, מורכב מול החברה הישראלית. ואתה יודע, בסוף הפרק שישודר בשבוע הבא, לא, אומר, אומר, אומר זמיר, בית המשפט העליון הוא כמו כלב שרץ לפני אדוניו, והוא מסובב את החור, צריך לסובב את הראש אחורה, לראות האם האדון לא רחוק ממנו, וזו שאלה מצוינת. מצד שני, בית משפט לא יכול לפסוק לפי רצון החברה, זה לא התפקיד שלו. בית משפט צריך לשים גבולות לחברה, הוא צריך לשים גבולות...
לא, אבל תראה, נגיד יש שם... כשאהרון ברק מדבר שם על ההחלטה היא על בתי הדין הרבניים וכן הלאה, זה פרק שאני ראיתי, והוא מדבר שם, ושואלים אותו, והוא אומר, אומרים לו, אבל זה עניין פוליטי, אז הוא אומר, לא, 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 זה לא עניין פוליטי, זה עניין חוקתי. עכשיו, זאת שאלה, כי אחד השופטים שם, צבי טל, אם אני לא טועה, מדבר על זה, שזה כן עניין שבסופו של דבר ערכי, ואם זה היה שופט אחר, ואם זה היה ראש אחר, יכול להיות מאוד שם
החלטה אחרת. לדעתי, הוויכוח המעניין ביותר היה בין גרוניס, באמת, שהביע איזושהי עמדה צנועה, גם לבין בייניש, היא תלמידתו הלא מפוארת, לדעתי, של ברק, אבל בבחינת
היא מפוארת,
בדרכך, לדעתי, מותר לי להגיד, את דעתי. אני אומר, אני לא אומר לא מפוארת במובן, אלא במובן, במובן, מה שנקרא, האגותי, אוקיי? נאמר את זה ככה.
אוקיי, אני אתחל
לגמרי. היא לא נמצאת באותה, שוב, יש את אהרון ברק, ויש את תלמידיו. עכשיו, שם היה ויכוח גדול, מה זה מיעוט, מה זה מיעוט עם כוח, וכולי. בסופו של דבר, אתה בא ואומר, בית המשפט, יש פה ויכוח עצום, לגבי תפקידו של בית משפט עליון במדינה דמוקרטית. האם בית משפט עליון הוא הבייביסיטר של הכנסת, ויכול כאילו, אני מקצין את הדברים
האלה. הרבה פעמים, אבל זה נוח, זה מה שהממשלה עושה, כל הממשלות.
לא, לא, תקשיב. עכשיו אנחנו לא נכנסים לדבר על הממשלה, אנחנו מדברים כאילו על בית המשפט העליון, ועל התפקיד שלו כאן. הרי את הביקורת על ברק, לא הראל סגל נסע, אלא משה לנדה. לנדה הוא שהיה נשיא העליון לפניו, הוא ראה את זה, הוא ניבא את זה, והוא חזה את מה שיהיה פה.
אגב, זה אותו משה לנדה שאמר שאסור להקים התנחלויות על קרקע פלסטינית פרטית. וכאן אני רוצה להגיד לך, למה הסיפור מורכב? קודם כל אני מסכים שבית המשפט צריך להיות חשוף לביקורת וצריך לקיים עליו דיון, כמו שצריך לקיים דיון על כל דבר בחברה הישראלית, וזה הכי נכון שבעולם. אבל מה שהסדרה עושה בעיניי בצורה מאוד יפה ואינטליגנטית, שזה עולמות מורכבים וזה לא עולם של שחור לבן. אם מנטרים הצידה לרגע את הצרכים ואת הרצונות להשתמש בבית המשפט ככלי פוליטית, ומוכנים לקיים דיון אמיתי, אני חושב שהסדרה ממש פותחת את הדיון הזה. כשאני מאמת על המסך את גרוניס מול, מול בייניש, למשל, לגבי שאלת גיוס בחורי ישיבות, זה בדיוק מה שביקשתי לעשות. כי זה דיון לגיטימי, ואני חושב שמה שהסדרה עושה, היא חושפת את הנקודות שבהן אפשר לקיים דיון, לגבי דרכי פעולתו של בית המשפט.
ואני אשאל אותך הנה משהו, כשאתה אומר, נגיד לגבי השופט טל, אתה עדיין עומד...
אגב, הראל ברמה האישית, זה הדמות שאני הכי...
יכול להיות, אבל אתה אומר דברים קשים, בראיון לארץ אמרת, אני לא מבין איך אדם דתי כמו השופט טל, הלך להיות שופט. אתה אומר את זה.
זה ככה, בוא נצטט.
כן, תצטט.
אני חושב שלאדם דתי באמת...
כן.
ואגב, טל עצמו אומר לי את זה.
כן. כן.
יש בעיה מאוד קשה להיות שופט בבית משפט חילוני. זה מוגדר בהגדרת זהותו של אדם דתי שמקיים מערכת אמונה במשפט מסוימת, והוא צריך לשפוט לפי מערכת חוקים מגדילה.
יפה, אבל אתה יודע, אבל אתה יכול להגיד, זה בעצם נכון לכל דבר, לכל אדם בעל אמונה, בעל
לא.
תפיסת עולם. לא, כי בסוף, בגלל זה אנחנו, בגלל זה
הבית משפט... כי אין מערכת חוקים, הראל,
אבל בית המשפט, אבל בית...
מערכת החוקים הדתית עומדת...
נפתלי, אני, אבל אנחנו, אבל יש לך גם שופטים דתיים בבית המשפט בארצות הברית. אנחנו יודעים לעשות את ההפרדה בין משפט ההלכה לבין משפט המדינה.
בארצות הברית יש חוקה.
לא, אבל גם פה יש חוקה, פה יש חוקי יסוד. פה יש חוקי יסוד. ואני אגיד לך משהו, אתה יודע מה לדעתי, התחושה שלי, ובאמת, אולי גם בתחושת הפספוס, אתה לא נותן כל... יכול להיות שרצית לשמוע רק את השופטים, ולשמוע אותם.
זה אגב בחירה מודעת, אני יכול לספר לך, בקצרה. אתה בשלב מסוים, כשאתה עושה יצירה כל כך מורכבת, אתה צריך לבחור איך אתה מנהל את השפה. ואני חשבתי שכדי לייצר שיח ליד הניוז, הרי השופטים בחדשות כל הזמן, איך אני מבדל? אני אומר, אוקיי, אני מקשיב רק לשופטים, אני אביא את הילד שקט בארכיונים, אני אביא אופוזיציה בארכיונים. עכשיו, יש מקום אגב, כבר אני אומר, לעוד שלוש סדרות על בית המשפט
העליון. אתה יודע, נפתלי, תגיד לי אם אתה שותף לתחושה שלי, וזו תחושה, תגיד לי אם אתה שותף. תראה, אני ראיתי שמה שהכי הסעיר אותי, זה היה לראות את הביקורת דווקא של הח"כים מימין ומהימין הקיצוני, חנן פורת, יצחק לוי וכן הלאה, שהם דיברו שם על בית המשפט, אתה יודע, הם ביקרו אותו קשות, באופן מהותי לא שונה מאשר היום, אבל הם עשו את זה בכל כך הרבה הדרת כבוד, ובכל כך הרבה...
כן, כמו שזהבה גלאון אמרה, נדמה לי שהיה אחרי פסק דין של... הם דיברו שהם פושעי מלחמה על...
אתה משווה את זה לאוסנת מרק ולמיקי זוהר.
תשמע איך זה יוצא לך, כאילו אתה יודע מה, אתה מפנים
את כל, איזה התבהמות יש פה.
אני לא שמעתי את אוסנת מרק מדברת בהתבהמות על בית המשפט העליון. אתה פשוט נוח לך להשתמש בשם שלה. דינאין אמר מוטי יוגב, לא אוסנת מרק. טוב, תודה רבה, תודה לנפתלי גליקסברג.